שלום חברות וחברים וברוכים הבאים למיפלצ'י, מיזם משחקי הקופסה של ישראל. אני דימה גוכשטט והיום בפודקאסט מתארחים אימרי הלפרט ואורן שיינין כדי לגלות מאיפה מגיעה ההשראה ליצירת משחקי קופסה. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, מה שלומכם?
מעולה.
איזה יופי. מה איתך אימרי?
מצוין, מה נשמע דימה?
על הכיפק, אני ממש שמח שהצטרפתם אלינו היום לפרק שלנו, לדבר בעצם על השראה לפיתוח משחקים, או במילים אחרות, שניכם מפתחי משחקים כאן בישראל, ואנחנו רוצים לשמוע קצת על מה הביא אתכם להיות כאלה, ומאיפה קיבלתם את ההשראה לזה. אז בואו נכיר קצת את אורן ואת אימרי. אורן הוא מהנדס מערכת ביום ומפתח משחקים בלילה, הוא יזם את גרביטיקס, שזו קבוצה של מפתחי משחקים ברשת שתומכים אחד בשני, ופיתח ועיצב משחקים עצמאיים, כמו לדוגמה קאוצ'וק ופורטרס סברביה, שנדבר עליהם גם בהמשך, אני בטוח. אורן, שמח שאתה כאן. אימרי הוא מהנדס תוכנה שמחפש את דרכו בעולם משחקי הקופסה, הוא הקים את שוגר דייס, חברה עצמאית לפיתוח, הפקה והפצת משחקים, שהביאה לעולם את המשחק מונסטר, שאותו המצאת עם הבן שלך, נכון?
בין היתר, כן.
ויזם את מיינד אייל, שזו קבוצה שמרכזת מפיקי משחקים ישראלים עצמאיים, ואם זה לא מספיק, אז הוא גם יועץ במחלקת משחקים של חברת דיאמנט היום, ומוציא את המשחקים, ואולי נשמע על זה ככה בהמשך במהלך הפרק. ולפני שככה נעבור הלאה, חשוב להגיד שהיום הם עובדים ביחד, והם הקימו ביחד את חברת פיין ארט, שעוזרת להפקת משחקי לוח וקלפים, ואם מישהו מהצופים או הצופות ככה חשבים על איזה משחק, מאוד ממליץ שתקשיבו לפרק, תראו איזה השראה הם קיבלו כדי להפיק את המשחקים, ותוכלו תמיד לפנות אליהם כדי לבקש עזרה ולראות איך אפשר להפוך את החלום שלכם למציאות. אבל על זה גם נדבר בהמשך. אז חברים, אתם מוכנים להתחיל?
אז התכנסנו.
נהדר. אורן, שתי המשחקים האחרונים שיצרת, קאוצ'וק ופורטרס סברביה, שבפורטרס סברביה אני אישית שיחקתי איתך גם באינטרנט, כי המצאת את זה בתקופת הקורונה, וזה היה כזה שאפשר יהיה לשחק בזום ביחד, אבל הם באמת משתמשים בטכניקות מיוחדות. קאוצ'וק יש לו שליטה אזורית ובעזרת גומיות, ודיסטורביה הוא משחק פליפ אנד רייט שעוסק באיסוף משאבים וסט קולקשן. שאלה היא, כמו שאמרתי, מאיפה קיבלת את ההשראה ליצור את המשחקים האלה?
מעולה. אני חושב שהם שני משחקים מאוד מאוד שונים, אבל בואו נתחיל בעצם מקאוצ'וק. אני חושב שזה גם המשחק הראשון שאי פעם פיתחתי, שבאמת יצא גם לשוק והפך להיות משחק מס מרקט. הוא בפועל משחק ש... התחלתי להסתכל מהכיוון של Ticket to Ride, גם אפשר לראות קצת השפעות בתוך המשחק של איך הוא עובד, אבל בפועל היה חסר לי ב-Ticket to Ride סוג של אחיזת שטח, וחיפשתי משהו שעושה אחיזת שטח קצת שונה. ואז הבאתי זווית בעצם של, אוקיי, בוא נסתכל אולי על שטח כמשהו שבאמת צריך לתפוס, ופתאום משם נולדה הגומיה, בהתחלה זה היה חוטים. אבל זה התגלגל באמת למצב שמכניקה התגלגלה סביב איזשהו רצון לתפוס שטחים, ולאט לאט נוצרה מזה מכניקה, ביחד עם שותף שלי למשחק ניב כהנה, גם כן איבדנו את זה בעצם למכניקה שבאמת עובדת, אני חושב שליטשנו את המשחק הרבה מאוד זמן, ואני חושב שהקט שלו היה שבעצם אפשר לעשות לו אינסוף אקספנשנים, כי זה מין סוג של לוח שכל הזמן מתחלף, על בסיס של פינים. אם נסתכל על פורטרס סברביה, אז הרעיון היה, נולד בעקבות הקורונה, שפנה אליי חבר, ינון קון, שבפועל הציע שנעשה משחק שהוא מה שנקרא פתוח לרשת, שכל אחד יכול לשחק. ואני חושב שאחת ההשפעות החזקות של המשחק הזה, באה מכיוון משחק שקוראים לו גן שון קלבר. אוקיי? האמת היא שזה סוג של לא במודע, זאת אומרת, נוצרה חוויה משחקית כזאת שמאוד מאוד דומה למה שקורה בגן שון קלבר, רק שיש שם תמה שמשחקת תפקיד, שבעצם אתה כאילו ממלא את הבית שלך כל הזמן במשאבים, ואתה צריך כאילו לוותר על הנוחות שלך בזה שאתה ממלא את הסלון באלכוג'ל או במים. אז דווקא שם אני חושב שאולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל הגיע המשחק יותר כיוון של תמה, שרצינו בעצם להביא משחק שמדבר רגע על המצב העגום הזה שנקרא קורונה, ואיך אנחנו עוזרים לאנשים קצת, מה שנקרא, לשבור את השגרה, להסתכל על זה בצורה קצת אחרת.
איזה יופי. חשוב לי להגיד שאנחנו בפרטים נוסיף גם קישור למשחק, לפורטרס סברביה, כדי שאם תרצו להוריד אותו, פשוט להיכנס לאתר, להירשם ולהוריד אותו ולשחק גם בבית.
הדפס ושחק, מה שנקרא.
לחלוטין. אוקיי, תודה. אמרי, את המשחק הראשון שיצרת, לפי דעתי, אני חושב שזה מונסטר, נכון?
זה המשחק הראשון שהגיע לחנויות. הראשון נקרא אריה במדבר.
אוקיי.
כן, אבל הוא לא הגיע לשום מקום. אבל דווקא זה משחק שפיתחתי עם הבן שלי ושיחקנו הרבה, מבוסס על, דווקא על אלגוריתם של מיון מספרים בהנדסת תוכנה.
וואלה.
כן, אז זה דווקא היה הראשון. אבל לפני זה אני למדתי בשנקר עיצוב ופיתוח משחקי מחשב, משחקים דיגיטליים, אפליקציות וכולי. זה היה התחביב לפני שבאמת נכנסתי למשחקי קופסה חזק. הכניסה למשחקי קופסה הגיעה בזכות הבן שלי, כשהוא הגיע לגיל 4 ובאמת ידע, היה אפשר לעשות את ה, או הצליח לעשות את המעבר בין צעצועים לעולם של משחקים, לעולם של חוקים, של מנצח, של מפסיד, של מסגרת וכולי. אז באמת נחשפתי שוב פעם לאושר המטורף שיש בתחום הזה, ולדברים המגניבים שיש. בתור ילד שיחקתי הרבה, אבל לא היה אז את המגוון שיש היום. ופשוט נגנבתי מהתקשורת עם הבן שלי, איך שזה יצר תחושה של כיף.
איזה יופי, וואו. האמת שאני מאוד מתחבר לזה, כי אצלי בדיוק, הבן שלי בן 4, אז אנחנו בדיוק ככה עוברים את התהליך המייגע הזה של להבין שיש גבולות ומסגרות וחוקים, לא קל.
בדיוק הגיל.
ושאפשר גם להפסיד.
או, לגמרי. נכון שבינתיים אנחנו לא מדברים על זה. כן. הילד לא מפסיד.
אז הדברים הראשונים דווקא היו דברים שעוד הבאתי, שהיו לי בראש בפיתוח של אפליקציות. גם מונסטר, דרך אגב, יש לו אפליקציה שלא יצא לשוק, אבל... משחק שמתאים תפור לאפליקציה, ולפני זה היה, אמרתי לך, התחלנו מאריה במדבר, שאיפשהו התאים גם למשחק של אפליקציה, ואלה היו התחלה בעצם. לקחת רעיונות שרציתי לעשות באפליקציה, לעשות להם הסבה למשחקי קופסה.
מגניב לגמרי. ממש, וואו. האמת שלא ידעתי את כל הסיפור מאחורי זה. מונסטר, אגב, מי שלא מכיר, זה וריאציה על איקס עיגול. וריאציה מאוד מגניבה שכאילו שהרבה פעמים, אני זוכר כילד, היינו יושבים בכיתה, אין מה לעשות, ומשחקים עם איקס עיגול כדי להעביר את הזמן, ותמיד היינו נתקעים בטקו. ומונסטר בעצם בא ופותר את זה, נכון?
כן. מונסטר זה בעצם איקס עיגול, רק בלי טקו, ומצריך לחשוב שני צעדים קדימה.
בהחלט, בהחלט משחק חמוד, שאני ככה גם לאט לאט מנסה אותו עם הבן שלי, עדיין בלי הצלחה, אבל אני מאמין שעוד נגיע לשם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, בוא נתחיל קצת לצלול יותר לעומק. אוקיי, השאלה הבאה שלי היא על משחקים קלאסיים, כמו מונופול וטליסמן וריסק ואחרים, יוטיוברים שמאוד מאוד מצליחים בתחום של משחקי קופסה, כמו תום וסל, רדו ועוד אחרים, שגם הם אגב חלקם באים מתחום של פיתוח משחקים, הם אומרים שהמשחקים הקלאסיים הם אלה שהביאו המון השראה ליוצרי משחקים מודרניים. מה אתם חושבים בנושא? האם זה הביא לכם השראה או... זה פשוט עוד משחקים שקיימים.
אני אנסה לענות על זה. לא בטוח דווקא ממונופול, אלא אני הרבה שנים שיחקתי, מה זה הרבה שנים? שהייתי ילד. כן, נפגשנו קבוצה של חברים שכל הזמן משחקים וויסט. יש גם משחק שקוראים לו טראמפ, ששיחקתי אותו עוד עם המשפחה שלי גם כן, אני חושב שכמעט מגיל 8, באופן קבוע. וזה תמיד, מה שנקרא, הגניב אותי רגע... להבין איך עושים את זה ואיך מפתחים את זה, ואחד המשחקים שפיתחתי באמת כיוון לשם. כן? זה עוד משחק שלא ראה שוק, אבל נקווה שהוא יגיע באיזשהו שלב. אבל כן, כאילו, אני חושב שגם רואים את זה היום, יש הרבה משחקים שיוצאים מוויסט למצב של משחק קופסה או משחק קלפים, שמשתמשים במה שנקרא אלמנט שליט כזה, שאיתו אפשר להשיג את זה, ואני רואה כמה אתה יכול לקחת כל משחק שבעצם עשו פעם, בערך מונופול או טליסמן, ולתת לו קפיצת המדרגה של שנות ה-2000, להכניס בו עניין ויכולת רגע להבין ולנתח מצבים ושהדברים האלה יהיו מעניינים ואינטראקציה, ולהפוך את המשחקים ליותר מעניינים.
מעניין מאוד. מה דעתך, אמרי?
תשמע, בתור ילד הייתי משחק הרבה, דווקא עם סבא וסבתא שלי היינו משחקים את המשחקים היותר, שהיו בתקופתי יותר קלאסיים, שיחקנו הרבה משחקי קלפים, הרבה ברידג' ובכלל משחקי קלפים, ודווקא אני מתחבר מאוד לזה שהתחושה הזאת של לשבת, לשחק עם סבא וסבתא שלך, באמת לתוך הלילה, משחקי קלפים, זאת התחושה שאני רוצה היום להכניס. אני דווקא מביא את ההשראה של המשחקים הקלאסיים מפעם, דווקא באיך שאני חוויתי אותם בתור ילד, שעוד פעם, כשאני התחלתי לשחק בתור אבא, זה ממש סגר לי את הלופ הזה משני הקצוות, וזאת התחושה שאני מנסה להביא במשחקים שלי.
איזה יופי, תודה רבה. בדיוק עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על תהליך יצירה של משחק חדש. תוכלו לספר קצת על תהליך החשיבה והיצירה בעצם?
אני חושב שתהליך חשיבה או יצירה של משחק חדש, הרבה פעמים אולי במודע או שבתת מודע, התחיל מבחינתי במקום של, רגע, בוא נראה מה החוויה שאני מחפש. איזה חוויה בעצם אני אוהב במשחק כזה או אחר, והייתי רוצה לראות אותה במשחק הזה. גם כשאני מסתכל, הרבה פעמים שואלים, רגע, מתחילים מתמה או ממכניקה או זה, לפעמים זה בככה, לפעמים זה בככה, אבל גם כשאנחנו מתחילים ממכניקה, המכניקה הזאת משקפת את החוויה שלנו, את מה חווינו במשחק אחר, את מה ראינו, ואיך אנחנו מקמפלים אותו עכשיו לתוך איזושהי חוויה משחקית, שאולי נקרא לזה שונה, או מביאה איזשהו אדג' מיוחד, או פתאום פותרת איזושהי בעיה מכנית, ומייצרת אולי אפילו חוויית משנה שהיא גם כן מעניינת. לפחות איך שאני ניגש לתהליכים האלה.
מעניין, אבל אתה בעצמך אמרת, אתה עובד ביום, בעצם יש לך עבודה שלמה ביום, ואז עוד בערב, ויש לך גם ילדים, וגם מזל טוב, לאחרונה גם נולד לך ילד שלישי. מתי אתה מוצא זמן לפיתוח?
לא נעים להגיד, אבל במקלחת.
אוקיי.
תראה, אני מסתכל בסוף על משחקים, כן, אין מערכת, ואני בסוף מהנדס מערכת, כן? שבעצם יש לך מעין תתי מערכות שבסופו של דבר צריכים להרכיב לך איזשהו משחק שמייצר בסוף סינרגיה. אוקיי? זה בעצם, כשאני מנסה להגיע לתוצר סופי, אני מנסה לראות משהו שהוא באמת סינרגטי ועובד מכל הכיוונים. אז בעצם תתי המערכות שלי הם מה שנקרא כל הנתיבים שאתה יכול לקחת, כל הפאטים האלה שמובילים אותך לניצחון, ואותם אתה כל הזמן צריך לראות איך הם נשזרים אחד בשני כדי להגיע לתוצאה סופית. אני חושב שיותר מהכיוונים של, אוקיי, איך אני מייצר מערכת שעובדת טוב.
יפה, זה מאוד מעניין. מה איתך, אמרי? איך אתה, מה התהליך שלך, לדוגמה?
אני מתחבר למה שאורן אמר מבחינת החוויה. אני באמת אוהב להתחיל דווקא ממכניקה, וזה מתחבר מאוד עם החוויה בסוף המכניקה הזאת שמכתיבת על החוויה. בגלל זה אני גם מאמין שלפתח משחקים צריך לשחק המון, כי בסוף החוויות האלה והתחושות שאתה מקבל בתור שחקן, זה בעצם הארגז כלים שלך אחרי זה בתור מפתח. בסדר? אלה החוויות שאתה רוצה לשחזר וכולי. אז אני מתחיל ממכניקה, וטיפ קטן למי שרוצה לפתח משחקים, דווקא לחפש כל מיני תחרויות באינטרנט, או כל מיני תחרויות של פיתוח, כי שם באמת מכתיבים לך, מה שנקרא, הופכים את העולם לצר יותר, ובאים מכתיבים לך איזה שהם סט של חוקים, אומרים לך, זה התמה, זאת המכניקה, זה כמות השחקנים, זה... ואז הרבה יותר קל להתחיל לפתח ממשהו מוגדר.
מעניין. אז בעצם שתכם מדברים על זה שהמכניקה באה קודם, אבל אני לא יודע, שוב, יכול להיות שמבחינתי, כשאני ישבתי פעם וחשבתי על איך אני ממציא עכשיו משחק קופסה, אז משום מה, הדבר הראשון שעולה לי זה מה הסיפור שאני רוצה לספר. ורק אחר כך אני מתחיל להתאים לתוכו מכניקה. האם יש לכם איזשהו דרך כזאת אולי להתחיל מתמה ואז מכניקה, או שבאמת המכניקה היא החשובה קודם כל, כדי ליצור את הסינרגיה הזאת או את העניין בתוך המשחק, ואז להכניס את התמה שמתאימה לפי המכניות כבר?
אני תכף אענה על זה, אני רק רוצה לחזור דווקא לעניין של להתחיל מאיזושהי תחרות או מאיזשהו סט כללים. אז לפני עידן הקורונה, אורן היה יוזם אקתונים של פיתוח משחקים. האקתון האחרון היה בנושא זמן. נכון, אורן?
נכון, באמת.
זוכר, נכון. וזה באמת הדרך להתחיל, ככה שזה יכול להיות אקתון, זה יכול להיות תחרות, או זה יכול סתם תגריל נושא, ומשם תתחיל, זה מאוד מפקס בתהליך. מבחינת תמה, אני דווקא עוד פעם אמרתי לך, מתחיל ממכניקה, ואחר כך ילביש את התמה, כשאני אפילו ינסה להחליט על העיצוב לפני התמה. אוקיי? ברוב המקרים אני מעדיף שזה יהיה עיצוב. כשאני עבדתי דווקא על מונסטר, לדוגמה, אני מבחינתי פיתחתי משחק אבסטרקטי מבוסס איקס סיגול. אני עבדתי מהצוות מאוד מוכשרת בשם לנה, ובאתי ואמרתי לה, קחי, תעשי את זה מה שאת רוצה, הרעיון שלי היה לעשות מזה פרפרים בכלל. היא לקחה את זה לכיוון של מפלצות, היא הכניסה שם את טביעת אצבע שלה, היא ממש לקחה, אמרתי לה, תעצבי את זה איך שאת רוצה, ומעל זה נלביש את זה. ואני חושב, עוד פעם, אני כן דייקתי, אני כן באתי דעה, אבל היא לקחה את זה למקומות שלה, ואני חושב שחלק מאוד גדול מהמשחק זה בעצם הגרפיקה. מאוד מתחבר לזה. ואני מאוד רוצה שבמשחקים של יראו טביעת אצבע של המעצב, שהמעצב ירגיש שזה יצירה שלו כמו שזה יצירה שלי, המעצב הגרפי הכוון.
כן.
אז את התמה במונסטר לנה קבל, לא אני.
וואלה, מעניין.
כן, זה מעניין. אני, האמת היא, כשאני מייצר משחק או מפתח, אני מחליף תמה בערך איזה 3-5 פעמים לכל משחק.
וואו.
כדי שבעצם התחושה שיצרתי תיווצר מסביב לזה תמה שיותר מתאימה. אוקיי? התחלתי משחק של קוסמים, פתאום הוא הופך להיות משחק של עצים בכלל עם פטריות. איכשהו זה התגלגל, כן? אבל התמה היא הרבה יותר מתאימה, היא יותר יושבת. עכשיו, אם אתה רוצה להתחיל משחק מתמה, אני לא אומר שזה לא אפשרי, אני אפילו אומר את זה היום במבט שבו אני מדבר עם פאבלישרים שמוציאים משחקים לאור היום למאס מרקט, הם היום מחפשים משחקים שהם סיפוריים. בהכרח יש בהם איזשהו סיפור שהמשחק מספר סיפור כלשהו.
כן.
אז הרבה פעמים כן נכון רגע לבוא ולהגיד, רגע, מה המשחק שאני רוצה לספר? תראה רגע לדוגמה את ווינגספן, קודם כל, אליזבת הרלי, אני חושב שקוראים לה מהצוות, היא צפרית במהות שלה, זאת אומרת, היא פיתחה את המשחק מסביב למהות של מה שהיא אוהבת, אוקיי? וזה יצר בעצם את ה... זה, ואני חושב שאם אתה רוצה להתחבר ממקום של תמה, תבוא ממקום שאתה באמת בשורשים שלך מחובר אליהם. ואז יהיה לך הרבה יותר קל, יש לך knowledge base, שיטות היכול להשתמש, ואז משם באמת תצא התמה הרבה יותר, ממה שכמן אדם מהשורה שפחות מכיר, וצריך ללמוד את הנושא כבר להגיע אליו.
בהחלט, זה רעיון נהדר, האמת שכל פעם שאני חושב על להמציא משחק, אחד הדברים המרכזיים שעובדים אצלי זה בעיקר טבע או תיירות, כי זה מה שאני מתעסק בו רוב החיים פחות או יותר, כמורה דרך, ומי יודע, אולי יום אחד נגיע לשם.
מורה דרך למשחקים,
זה טוב. מורה דרך למשחקים, האמת שזה אחלה. עכשיו הייתי רוצה לשמוע קצת על איזה שהם שתי משחקים מודרניים אולי שהביאו לכם השראה, ולמה בחרתם דווקא במשחקים האלה?
אני אתחיל ממשחק כבד קצת אולי. אני מאוד התחברתי לבלאד רייג'. כן, כבד, נכון? לא היית מצפה מגיימר קליל כמוני. אני האמת היא אוהב משחקים טקטיים, אני חושב שאחד המשחקים שנעשה בצורה מאוד מאוד טובה, וגם יש לו שילוב של בניית מנוע עם כל מיני אספקטים שונים של איך עושים את זה, ודרפטינג מעניין, וסוג של אחיזת שטח מעניינת, שלאט לאט מצטמצמת ומצטמצמת, ועם כל המפלצות הגדולות האלה שחיות על הלוח, אני חייב להגיד, זה נותן ממש עוצמה, אתה ממש מרגיש לרגע קאט במשחק כמו איזה ויקינג. עסקת איזה מפלצת, אתה יאללה. עכשיו אתה יכול להתחרע, למרות שהמפלצת הזאת זה פיקור של כוח, כן? זה לא אמיתי. אבל זה אחד המשחקים באמת יותר חווייתיים שעברתי.
מגניב.
אני יכול להרחיב את זה לעוד משחק. אני חושב שאחד המשחקים שעוד לא הצלחתי, מה שנקרא, להביא לידי ביטוי במשחק שאני יצרתי, נקרא בטליין. אני חושב ש...
בטליין עם הקלפים.
כן, כן, כן. משחק פשוט, כמה שהוא פשוט, הוא קרב אכזרי של מוחות בין שני צדדים, גם משחק יחסית טקטי, אבל אתה צריך רגע להבין מה היריב שלך חושב, ואיך אתה זה, ואיך אתה חוסם אותו, ומה יש לו באמת, ואולי הוא מבלף, וזה כאילו קצת פוקר שם בפנים, זה פוקר, כן? אבל אני חושב שבתחושה שהוא מייצר, אני חושב שאחד המשחקים שצריכתי לשחק עם אשתי יותר מ-30 פעמים, כן?
וואו.
כן, שזה זה, ובאיזשהו שלב התחילה לקרוא אותי, ואז אמרתי, בידי.
זה קורה. זה בהחלט קורה.
זה לא תמיד נגמר בגיל 4, העניין של להפסיד, לנצח.
לגמרי. אז קודם הזכרת את ינון כהן, שיצא משחק ביחד איתך, את פוצ'ה סברביה, והאמת ששיחקתי איתו לא מזמן בזום, במשחק אחר שהוא יצר, בקייטו, שהוא מאוד מזכיר את התחושות שדיברת על בטליין, שבעצם זה משחק לוח לשניים, שיש בו מעין קרב מוחות, על לוח עם אבנים סמוראיות כאלה, ופשוט אחד נגד השני. מאוד 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 טקטי. באמת הייתה לי חוויה לשחק איתו במשחק הזה, וזה באמת משחק מומלץ לשניים.
אני מסכים, אני גם שיחקתי אותו, הוא משחק מעולה.
גם לזה אגב יצא בקרוב סרטון בערוץ, אבל לאט לאט. אמרי?
אני מתחבר מאוד משחקים להרבה שחקנים. זה כבר מזמן לא נשאר רק ביני לבין הבן שלי המשחקים, אנחנו הולכים ערבים של כל המשפחה, של 10 ויותר שחקנים, או אנשים שמשחקים, ואנחנו לא מתפצלים לשולחנות, אנחנו עושים את המשחקים שאפשר לשחק ביחד, שיוצרים הרבה אינטראקציה, הרבה דיבור, ודווקא המשחק האהוב עליי זה Seven Wonders, משחק שפשוט מכניס כל כך הרבה בכל כך מעט, כאילו משחק יחסית פשוט, מאוד מהיר, הרבה שחקנים, אתה לא מרגיש שזה הרבה שחקנים, אתה כל הזמן משחק ויש שם קבלת החלטות בכלל. Seven Wonders וכל משחקי הדרפטינג, או רובם לפחות, פשוט יוצרים קבלת החלטות שאני מאוד אוהב. ואני דווקא אלך גם על משחק מתורגם, משחק בעברית, באותו סגנון שזה מחתרת, שזה באמת אחד המשחקים הראשונים, אם אתה מדבר על משחקי השראה, זה באמת אחד המשחקים הראשונים שהכניסו אותי ממש חזק לתחום הזה, יותר של המשחקי מבוגרים, ולשחק בקבוצות של מבוגרים, ואין, אי אפשר ליפול איתו. כל מי שמגיע ומתיישב ומשחק, נכנס לזה מהר מאוד. אייס ברייקר מטורף.
לחלוטין, המחתרת וגם אבלון המחתרת, זאת אומרת שזה פשוט אותו משחק, רק בתמה טיפה שונה. משחקים כיפיים שתמיד כיף להכיר אותם לאנשים שלא משחקים, ומיד מתחילים לשחק. אחד המשחקים שגם אותי הכניסו פנימה לחלוטין.
משחקי מסיבות, מה שנקרא.
כן, באמת משחק אהוב. אוקיי, אז משחקים דיברנו, אבל לכל משחק, כמו שאתם יודעים, וטוב מאוד, יש גם יוצרים. האם יש לכם איזשהו יוצר משחקים שהביא לכם השראה?
אני חושב שאני אולי הייתי מתמקד בבחור שקוראים לו פיל ווקר הרדינג, שהוא לדעתי יצר את סושיגו במקור. אני חושב שאחד המשחקי דרפטינג הראשונים שבאמת כאילו פרצו רגע את החשיבה שלו כדרפטינג רק למשהו ספציפי, והפך להיות משהו מאוד מאוד קטן. אני חושב שזה משחק שגייס באינדיגוגו, בכלל לא בקיקסטארטר, משהו כמו איזה 300 תומכים, ואחר כך קנו אותו והפכו אותו למוצר באמת מסגשג. אבל משם אותו יוצר בעצם הלך ופיתח עוד משחקים, אם אתם מכירים את גיזמוז, פרפארק, אני חושב שיש לו עכשיו לאט לאט הרבה משחקים שלו יוצאים לשוק, והוא באמת פורץ גבולות של מקוריות מבחינתי.
סושי גו זה דוגמה מדהימה למכניקה, פשוט לקחו מכניקה בעצם של דרפטינג, של משחקים מורכבים, זיקקו אותה והנגישו אותה למשפחות, למסמרק. זה, כן. זה הקשן שלו, זה פשוט להביא למשפחות מכניקה חדשה לגמרי.
כן. אני חושב שגם לגיזמוס אתה יכול להגיד אותו דבר, הוא בעצם בודד איזושהי מכניקה של סוג של קומבוים, ויצר מזה משהו מאוד כיפי, מאוד מעניין לשחק אותו.
כן, אני עוד לא יודע אם גיזמוס, אבל הגיע למצב שהוא באמת משחק שנמצא בכל בית, כמו סושי גו.
נכון, עוד לא. תראו איזה שנה שנתיים.
האמת שכבר בחול כאילו הוא משחק מאוד מאוד מוכר. בארץ הוא לאט לאט מתחיל, בעיקר בקרב הקהילה והתחביב, אבל מי יודע, אולי יום יבוא וגם יתרגמו אותו. ואז הוא ייכנס למס מרקט ישראלי, נקרא לזה ככה. מה איתך, אמרי? יש לך איזה יוצר משחקים שככה הביא לך יותר השראה?
אני אבחר פה את
חברת... אני עצמי, כן.
אני אבחר את פסאד גיימס,
אוקיי.
קודם כל הוא מייצר משחקים, כמו שאני אוהב, משחקים עם הרבה אינטראקציה, להרבה שחקנים, אבל ההשראה הכי גדולה שלו, בוא נגיד, השראה מגיעה מזה שזה בעצם בחור שעבד בהייטק, ואשתו מעצבת, והתחילו ביחד לפתח משחקים הוא ואשתו, והתחילו להפיק אותם לבד באמצעות קמפיינים בקיקסטארטר, והיום אחרי 4 משחקים בקיקסטארטר ועוד אחד שכבר לא בקיקסטארטר, הוא בעצם מצליח לעשות את השיפטינג מהייטק גם הוא וגם אשתו, ולהתעסק כל טיים רק בפיתוח משחקים.
חלום.
אחלה השראה, כן.
נכון. האמת שהמשחקים שלו מאוד מוצלחים, הוא גם מצליח מאוד, הוא מצליח לגייס סכומים מאוד יפים, שמאפשרים להם גם לו וגם לאשתו לפתח משחקים ביחד, שזה גם בכלל יפה.
ממש יפה, כן. אצלי יש יוצר משחקים שהוא יצר כמה משחקים ואז יצר חברה משל עצמו, Genius Games. שמעתם ג'ון קוביו?
כן.
ולמה זה מתחבר לי? כי ג'ון קוביו היה מורה או שיכול להיות שהוא עדיין מורה, והוא היה מורה למדעים, והוא כל הזמן חשב איך בעצם לחנך טוב יותר ולהעביר את החומר, או יותר נכון את הידע, בצורה חווייתית וכיפית, ומשם באה בעצם היצירה של המשחקים, ואני אישית מאוד מתחבר לזה, כי גם אני הייתי מורה, מורה להיסטוריה ותנ"ך, וזה כל הזמן משהו שאני חושב עליו, של איך אני הופך את תהליך הלמידה לכיף, למשהו שהילדים ירצו יותר, ואחרי ששיחקתי במשחקים שלו, אני יכול להגיד ב-100% שבעצם אתה משחק במשחק, זה כיף, והידע נכנס פנימה בלי שאתה שם לב לזה. וזה מאוד כאילו, שוב, כאיש חינוך, זה משהו שהוא מאוד הגניב אותי, ומשהו שאני, אם הייתי יוצר משחקים, הייתי שמח להכניס את זה. אז בואו נעבור ככה לשאלה האחרונה, ואני חושב שהשאלה האחרונה זאת שאלה מאוד סמלית. כי היא לא שאלה על עכשיו, אלא היא שאלה לעתיד. והיא מדברת על איך אפשר לעודד יותר ישראלים ליצור משחקי קופסה שבאמת יצליחו להיות מופקים ולהגיע לתוצר סופי. שזה משהו ששתיכם מאוד עובדים בתוכו ונמצאים בתוכו, וככה מאוד מעניין איזה טיפים תוכלו להביא ואיך תוכלו לייעץ לאותם ישראלים.
זו שאלה שאני מאוד אוהב. אני באמת חושב שיש הרבה יוצרי משחקים מוכשרים בארץ, ואני פשוט חושב שצריך להוציא את המשחקים מהמגירה, לעשות איתם תהליך, לא כל משחק צריך להגיע לחברות הכי בכירות בתערוכה בנירנברג, ובאמת צריך למצוא את הנישה ולהתחיל ולהתגלגל, וככה בעצם מגיע הראשון והשני והשלישי וכולי. אני יכול להגיע בפן האישי שדיאמנט עכשיו הולכים לצאת עם 3 משחקים, ששלושתם של שני יוצרים ישראלים חדשים, שזה המשחק הראשון שהם מפיקים, וגם אני מכיר עוד אנשים שיש להם משחקים כבר כמה שנים טובות במגירה. אז זה אני חושב, אני באמת חושב שצריך פשוט לצאת, להוציא, ואני אתן לאורן להמשיך, כי אני חושב שגם Fine Arts היא פלטפורמה מצוינת להוציא את המשחקים, דווקא יותר מכוונת לנושא של הפקה עצמאית בקיקסטארטר, אבל זה באמת עדיף מלהישאר להשאיר את המשחק במגירה. נכון, אורן?
אמת, כן. אני חושב שאמרת הרבה דברים נכונים. גם הזכרת קודם את הגיים ג'ם שהייתי אחד מהמפיקים שלו, שהגיים ג'ם שאנחנו ארגנו בארץ, חושב שהיה לו 2 מופעים, והוא לימד אותך לעשות משחק בתוך 8 שעות. עכשיו, איך אתה במצב שאוקיי, בסדר, אני רוצה לעשות משחק, למגיע למצב שמייצר משחק תוך 8 שעות, אז פנינו מסביב לזה צוות גדול של מנטורים שעזר בתוך התהליך, אבל אמיתית, מה שמייצר לדעתי משחקים מאוד מאוד טובים, זה סוג של הפריה הדדית. כשאתה יושב ומפתח משחק לבד, התהליכים מתקדמים הרבה יותר לאט. תשב עם עוד בן אדם, קבל מה שנקרא, 1+1 זה שווה 3, ולא בהכרח 2. וככה בגיים ג'ם אנחנו קיבצנו קבוצות של 4-6 אנשים, שפתאום, רגע, כל אחד זורק את הרעיונות לתוך השולחן, ובאמצעות ההפריה ההדדית הזאת, נוצרו בעצם המשחקים, והגיעו מהר מאוד למסקנות, מה עובד, מה לא עובד. כי בעצם אתה חותך לך את הפרסונות הרלוונטיות, כבר בזה שיש לך 6 שחקנים פוטנציאליים על השולחן. שכבר כל אחד רואה את זה מהזווית שלו, זה מאוד מאוד יכול לעזור. אז אם באמת אתם רוצים ליצור, ההמלצה הכי טובה זה, וזה משחק ראשון שלכם, קחו אתכם עוד בן אדם, תעשו את התהליך פעם ראשונה עם עוד מישהו. תראו, אחר כך אם אתם יודעים לעשות את זה לבד, זה בסדר, אבל בזוג, הרבה פעמים יוצא הרבה יותר טוב.
תורם באמת דיבר על תהליך הפיתוח, ואני עוד פעם רוצה פשוט, מה שנקרא, לעודד אנשים לקחת גם את הפיתוח וללכת איתו לפאבלישרים, לכל פאבלישר ולקיקסטארטרים ולפרינט ביי אורדר ולכל פלטפורמה אפשרית ותחרויות וכולי, כי גם אם הוא לא יצא, תקבלו פידבק ממנו ותלמדו ממנו ותשתפרו לאבא, ובאמת משחק במגירה בסוף לא קורה איתו כלום.
נכון.
לחלוטין. אני הייתי רוצה רק להוסיף לזה שקודם כל אני בטוח שאותם אנשים מוזמנים גם לפנות אליכם לעזרה במידה והם יצטרכו משהו אם יהיה להם שאלות, והם גם מוזמנים לפנות אלינו לעזרה למימפלטרי, ואנחנו גם נדע להכווין אותם למקומות הנחוצים, אם זה להתייעץ איתכם, אם זה להתייעץ עם עוד יוצרי משחקים, ובכללי להגיע ולהוציא כמה שיותר מוצרים של משחקים כחול לבן, ישראלים, שיהיו הגאווה של כולנו ויקדמו את התחביב בארץ. חברים, תודה רבה רבה לכם. אני חושב שהטיפים והדברים שסיפרתם בפרק הזה הם באמת דברים מאוד מיוחדים שיעודדו ויביאו השראה ליוצרי משחקים ישראלים ולאנשים שיקשיבו לפרק הזה וירצו להגשים את החלום שלהם, במידה וזה באמת החלום שלהם או שלהם, ליצור משחק. אבל לפני שאנחנו מסיימים, תרצו להוסיף עוד משהו?
הדבר היחידי שחשוב לי להוסיף, אימרי ואני בונים איזושהי חברה שאמורה בעצם לבנות על העובדה שאנחנו מביאים משחקים לקיקסטארטר. קיקסטארטר היא פלטפורמה אמיתית שנועדה לעשות שני דברים. אחד, גם לגייס כסף, ואני חושב שזה החלק המשני, היא נועדה בעיקר לגייס אנשים, ובעצם בזה שעושים פרויקטים באים אנשים ומכירים את המשחקים, וככה זוכים לחשיפה שהיא לא רק ישראלית, היא גם עולמית. כמו שאמר אימרי, באמת, להוציא את המשחקים מהארון, להוציא אותם רגע, לראות שהם עובדים, ובאמת כמה שיותר לנסות להגיע לחברות כמונו או כל חברה אחרת, אני חושב שזה הכיוון הנכון.
מעולה, תודה. אימרי?
סיכם הכל, אין לי מה להוסיף.
ושוב, תודה רבה לאימרי ולאורן, שבתקווה הביאו לנו קצת השראה ליצור משחקים חדשים. תוכלו למצוא את הפרטים שלהם בפרטי הפרק, כמו גם את הקישור לפורצ'ס סוברביה, המשחק של אורן ואינון. ותודה רבה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים. אנחנו מעריכים את זה מאוד. מוזמנים לבקר בערוץ היוטיוב שלנו, בדף הפייסבוק וגם באינסטגרם, כדי לגלות עולם שלם של משחקים מדהימים ומעוררי השראה. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי דימה גוכשטט, מיפלטריק פודקאסט. תהנו מלא. יאללה ביי!